שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו היום שמחים להזמין אתכם להיות איתנו, אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על תרבות יוון, תרבות המערה, מתקרבים לימי חנוכה, תהיו איתנו, יהיה מרתק. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, תרבות יוון, התרבות ההלניסטית היא אכן תרבות מאוד מאוד מרתקת. כל התהליך התרחש ככה לפני כ-2500 שנה, חברה שהתחילה בעצם להשפיע בצורה מאוד מסודרת ושיטתית. זה התחיל קודם כל על ידי זה שהיה את התהליך של הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, שהתחיל תוך 10 שנים לכבוש שם את כל הממלכות שהיו שם, את פרס העתיקה, את מצרים העתיקה ועוד ועוד. ודווקא בתוך התהליך הזה, בתוך ההתערבבות הזו, נוצרה תרבות חדשה, הלניסטית, מאוד מפוארת, מאוד ככה מגרה ומפתחת את השכל, את האינטלקט של האדם, והיא פיתחה בין היתר את כל העקרונות של חופש המחשבה וחופש הביטוי, שעד היום אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותם. היא תרמה מאוד את כל הנושא של המחקר הפילוסופי והמתמטי ככלי להבין בו את הטבע, כיצד הוא פועל, את השאיפה לשלמות, להצטיינות, את התחרותיות, את התיאטרון, את האומנות, כל מה שקשור בפיסול, שירה, מיתולוגיה, אדריכלות. למעשה עד היום אנחנו נשענים על אותו הבסיס שיוון העתיקה או אותה תקופה באמת השרישה בנו, בתרבות, במיוחד בתרבות המערב.
כן.
והיום נרצה להבין באמת, בתוך התהליך הזה של ההתייוונות, נרצה להבין מה באמת, איך השפיע כל כך חזק עד היום למעשה, התרבות הזאת על העיצוב של הדעת שלנו, של ככה של השכל שלנו עד היום כבני אדם. מה היה הסוד של הכוח באותה תרבות יוונית שהשאירה כזה חותם חזק עד היום?
אז לזה אנחנו צריכים לפנות למירנדולה, לעוד פילוסופים מתקופת ביניים של איטליה, של גרמניה, רויכמן נגיד ועוד, שהם כותבים שכל הפילוסופיה וכל הגישה למדע והתפתחות היוון, הם לקחו את זה מהנביאים בישראל, וגם כן כתוב אצלנו בספרים שלנו, שבזמן הנביאים, זאת אומרת שזה היה עוד מאות שנים לפני הספירה, שאז עם ישראל היה במימוש של חוכמת הקבלה,
כן.
ולכן הוא היה פתוח מאוד לחיבור בתוכו, וגם כן היו באים הרבה באותו זמן מהאומות העולם, גם כן להתרשם מאותה פילוסופיה ואותה הגישה, מה שיש לעם ישראל אז, כגישה הייתה ואהבת לרעך כמוך, לפי תורת אמת, מה שקיבלו ומה שכתוב בתורה, שזה כלל גדול בתורה, והם באו ללמוד את זה. היו אנשים מאוד מיוחדים, שהבינו גדלות של השיטה הזאת, ולמדו אותם, אותה, רק לא ידעו איך לממש את זה. כדי ממש להכיר לעומק את השיטה הזאת, צריכים הרבה שנים לחיות בסביבה נכונה ולממש אותה בצורה שחוכמת הקבלה דורשת בקפדנות לממש. והיו כאלו כמו אונקלוס, כמו רבי עקיבא, היו הרבה כאלה שבכל זאת הגיעו מאומות העולם והיו. ולכן כותבים הפילוסופים מימי ביניים, רויכמן במיוחד, הוא אומר שהרבה, יש לי הרבה מזה פסוקים, שהם כותבים הפילוסופים האלה, שמה שיוונים קיבלו ופיתחו, זה היה בעצם שקיבלו מהתורה. ואם אנחנו הולכים בכלל לפי מה שהתורה מספרת, התורה מספרת שהאגו שלנו, רצון לקבל, לא יכול לפתח אותנו הרבה. אם לא היינו מקבלים את השיטת החוכמת הקבלה, שהייתה מפתחת אותנו, ולא היו מוסרים אותה בכל מיני צורות לעולם, העולם לא היה בכלל מתקדם. הוא היה בעצם חי כמו חיו באפריקה עד לפני כמה עשרות שנים.
הברברים.
כן. נגיד. צורה, נו, ברברים, אני לא יודע, זה צורה טרדיציונלית כזאת של לא חוק ולא משפט ולא כלום, אלה משפחות ושבטים שיש בהם חוקים משלהם והם לא מתקדמים כמו שבחוקים הליברליים וחוקים מיוחדים שם שכבר יש חופש בחירה וכן הלאה, אלה בצורת השבט שם אין דבר כזה, יש שם חוקים ברורים מי הוא האבא ומי הוא הילדים וככה היררכיה מאוד ברורה לכולם. אז כל היתר חוץ משבטים כאלה כמו באפריקה נגיד, כן, כמו היה באמריקה, איפה שלא היו מגיעים אנשים עם תרבות שקיבלו אותה או מהחוכמת הקבלה ויפתו אותה קצת כמו היוונים, או שקיבלו אותה דרך הנוצרות והאסלאם שנולד גם כן מהיהדות. אם לא ההתפתחות הזאת, אז אנושות עד היום היא הייתה נמצאת במצב שפשוט היינו חיים כמו במערות. ולא רע, אני לא אומר שרע וטוב, אלא מפני שהתקדמות העולם היא צריכה להיות בהכרת הרע של הטבע שלנו, ואחר כך להכיר את הרע וסור מרע ועשה טוב. לכן ההתפתחות צריכה להיות בזה שהם תופסים את שיטת החיבור בצורה הפוכה ואת החרטיות, ואז יש לנו פיודליזם ויש לנו אחר כך קפיטליזם, כן, אחרי תקופות העבדות, ועכשיו אנחנו מתקדמים כבר לתקופה החדשה.
אבל לפני שאנחנו מתקדמים לתקופה החדשה, כן. בוא נתעכב קצת ונראה באמת מה קרה שם. אני הבנתי עכשיו את התשובה, שאלתי מה הסוד של הכוח.
של הכוח היוונים שהם קיבלו את זה מיהדות.
שהם ינקו את החוכמה מקבלה. הזאת מחוכמת הקבלה.
כן.
אוקיי. עכשיו, בוא ננסה להבין מה קרה, מה בעצם התרחש. זאת אומרת, הם ינקו איזושהי תפיסה מסוימת, והם
ימצו אותה כמו שהם מסוגלים. כי חוכמת הקבלה כולה היא מדברת בלמעלה מהדעת, למעלה מדעה של האדם, איך אדם יכול להתעלות בדרגות יותר עליונות מהדעת שלו.
כאילו לדלג על החלק של השכל שלו, על החלק השכלתני?
כן, למעלה מהשכל, שהשכל ניתן כדי להתעלות מעליו.
השכל ניתן כדי להתעלות מעליו?
כן.
לא כדי לפתח את השכל?
לא.
למה?
כי מה שיש בתוך השכל זה הכל העולם הזה. אז אנחנו נפתח אותו, נפתח מדע, נפתח תרבות, נפתח חינוך, נפתח כל מיני משחקים למיניהם, שיהיה לאדם במה לעסוק בחיים האלו. העניין הוא לא זה. העניין להתעלות לדרגות יותר גבוהות של הקיום האנושי. וזה למעלה מהשכל. זה אנחנו צריכים כבר באמת
רגע, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי אנחנו צריכים להבין שגם היום, בתפיסה שלנו, פיתוח השכל ופיתוח הדעת, הוא עניין מאוד ככה, יש בזה חלק מהתרבות, יש בזה חלק מהצד
האינטלקטואלי. אנחנו עדיין נמצאים באותו השקר, מה שהביאו לנו היוונים כבר מלפני אלפי שנים.
אז בוא נגדיר את השקר, מה מהות השקר הזה?
שאדם רוצה לפתח את הדעת שלו.
לא דבר חיובי?
לא.
למה?
ככה, אני אומר לך, כמדען, גם כן.
המשפט סופר את עצמו.
אני עשיתי
אתה כמדען אומר שלפתח את
כן,
השכל
כן,
זה דבר לא חיובי.
המקצוע שלי, ביו-קיברנטיקה, מערכות גוף האדם, וכל מה שלמדתי, ובאוניברסיטה, והכל, ועשיתי דוקטורט, ושם בדוקטורט יש לה פילוסופיה יוונית, אחרת לא היו מקבלים את זה. זהו. ואני אומר לכם שזה לא נכון.
שכל אז בוא נגדיר, מה לא נכון?
לא נכון, הגישה לא נכונה לחיים.
מה היא הגישה לא נכונה?
הגישה לחיים שהיוונים לקחו מהמקובלים, הם לקחו את הגישה שצריכים להתפתח, אבל פיתחו את זה בתוך הדעת. זאת אומרת, לא ללכת למעלה מהטבע שלנו, אלא בתוך הטבע שלנו. בטבע שלנו זה דעת. מה זה דעת? אני מבין, אני מרגיש, אני מפתח את הכלים האלה, ואז על ידיהם אני מגיע לשליטה בכל העולם, מה שנמצא, מה שנפתח לפניי.
בוא ננסה רגע
לך. זה חוכמה, זה מדע, זה תרבות, זה חינוך, זה הכל מה שיש לנו היום לאנושות. שאני נגיד, כי אדם שמפותח מכל, זה לא שאני, אבל נגיד, אני אדם שנמצא באמצע העולם, ופיתחתי את עצמי עד הסוף, בכמה שרק אפשר. חינוך, תרבות, כל המדעים, מוזיקה, ציור, ריקוד, מלוב, הכל. הכל כדי למלות את עצמי, למלות את החיים שלי. זה האליטיזם. זה הגישה היוונית.
האליטיזם זו הגישה היוונית, זאת אומרת, היא בעצם לקחה איזושהי חוכמה, והיא...
היא הבטאה אותה,
כי היא בעצם עשתה בשימוש לא נכון?
כן, כשימוש לטובת האדם.
כשאתה אומר אדם, נגיד אני, אני יש בי נגיד חלק רציונלי, שהוא בעצם זה שמתפתח כל הזמן, נכון? הוא בעצם זה שמתפתח, נגיד על ידי לימודים, על ידי לימודים רגילים, על ידי השכלה... מה אני מפתחת בי בעצם?
את אומרת שזה רציונלי, בסדר, נו.
נו, נגיד. לא, אני מנסה לראות מה, אני מבינה שיש לי דבר כזה שנקרא שכל. כן, זה משהו שאנחנו מבינים. מה, יש לי עוד איזשהו חלק שאני לא מכירה אותו? שאותו בעצם ה...
לכל אחד יש אפשרות לעלות למעלה מהשכל. לדרגת השכל החדשה, יותר גבוהה. להבין ולהרגיש המציאות מדרגה יותר עליונה. מהמקום איפה שהמציאות שלנו מנוהלת. נפעלת.
זאת אומרת, יש בי פוטנציאל.
בכל אחד.
בכל אחד. יש בכל אחד מאיתנו פוטנציאל. מצד אחד, השכל שלו, ומצד שני, היכולת לטפס ולעלות מעל השכל, ואז לראות, להתקשר לאיזשהו מקום רחב יותר, לראות מציאות יותר רחבה.
כן.
נכון? עכשיו בעצם, בוא ננסה עכשיו להבין מה זו בדיוק ההתייבנות, מה קרה לנו בתהליך הזה.
בתהליך הזה קרה פשוט. הם שמעו מה שמקובלים לומדים, ומקובלים היו לומדים, ומלמדים את כל אחד מה שרוצה, והחוכמת הקבלה מדברת על השיטה, על הטכניקה, איך להתעלות מעל המוגבלות שלנו, איך שאנחנו תופסים את העולם, לפי זמן, תנועה, מקום, לפי החמישה חושים שלנו בלבד, איך אנחנו תופסים את העולם שנראה לנו, העולם זה מה שקיים, וחוץ מזה אנחנו לא רואים, ואם אנחנו רוצים לראות מעבר לגבולות התפיסה שלי. סך הכל, מה זה העולם? עולם מה שאני תופס. ואם הייתי יכול לתפוס יותר מזה, אז חוכמת הקבלה מאפשרת לי את זה לעשות. אבל בשביל זה אני צריך לצאת מהכלים שלי, לכלים יותר עליונים. זאת אומרת, לרגש, לשכל יותר עליון. זה נקרא למעלה מהדעת. דעת זה מה שיש לי עכשיו, כן? כמה וכמה שאני יכול למלות את עצמי עם כל הידיעות ולפתח את הכל בכיוון שאני ממלא את עצמי, ולמעלה מהדעת זה אני צריך אז לצאת מעצמי החוצה ולראות את העולם, לפתוח את העולם כמו שהוא לראות אותו, להרגיש אותו מחוצה לי. אבל בשביל זה אני צריך לעזוב את עצמי הנוכחי, בתפיסה, בהשגה, בהרגשה שלי, ולצאת מעליי. זה קצת נראה...
כן, לא ברור, כי כאילו הדעת שלי לא מסוגלת מתפוס.
אני כאילו צריך לשלוח ממני איזשהו חלק כמו לחלל. אני צריך להרגיש מה נמצא מחוץ לי. כל מה שאני תופס זה נקרא העולם הזה. אני רוצה לתפוס מחוץ לתפיסה שלי הנוכחית. זה מה שמסבירה לנו, וזה מה שעוזרת לנו להשיג חוכמת הקבלה. ויוונים על זה לא הלכו. הם לקחו את כל הידיעות האלה, ויפתו אותם לכיוון ההשגה וההרגשה שלהם, ומזה יצא להם מדע, חוכמה, תפיסה, פילוסופיה, במיוחד הפילוסופיה שלהם, גישה לחיים. הם כתבו הרבה על הנשמה, על כל מיני דברים. וכל זה מתוך זה ששמעו מקובלים, מנביאים, אז היו מקובלים בדרגת הנביאים. וזה מה שיצא להם. וזה שהם השפיעו לכל העולם. זה מצד אחד, כך יהדות העתיקה, כך חוכמת הקבלה השפיעה דרך זה לעולם. פעם אחת, פעם שנייה השפיעה דרך הרומא, כן, גישה רומאית. פעם שלישית השפיעה דרך הדתות, נוצרות, אסלאם, וכל השיטות המזרח.
כשאתה אומר השפיע, אתה אומר כל אלה שבאו אחר כך, הם ינקו את אותה חוכמה?
אני אומר שאין בעולם שלנו שום דבר מה שלא בא מחוכמת הקבלה.
זאת אומרת, המקור לכל החוכמות...
לא יכול להיות אחרת.
ומשם.
זה לא יכול להיות.
אוקיי, אבל עכשיו... כן. הבנו את המקור, עכשיו אני רוצה להבין את ההשלכות של זה. מהן ההשלכות? בואו נתקדם קצת קדימה.
ההשלכות הן מאוד פשוטות. שכל האלו השיטות, עכשיו הן צריכות להגיע למשבר. ולראות שכולם, כולם הם נתקעים בקיר.
זאת אומרת, השיטה הזאת עבדה יפה מאוד 2500 שנה עד היום.
היו צריכים ככה לעשות. ככה היה גם כן כתוב באותה חוכמת הקבלה, שכך זה יקרה.
היא פיתחה בנו את החלק החושב, נכון? את החלק שחוקר.
כן.
את זה.
לא שאנחנו כל כך צריכים את זה, אבל כן.
אני רוצה רגע להבין את העניין הזה, אם אני לא כל כך צריכים וכן הלאה. אתה מדבר על זה שהאדם יכול לפתח... עד כה דיברנו על מרכיב שקוראים לו שכל, ואם הבנתי את הדברים שלך, אתה אומר, יש לתפוס את החיים בתוך השכל שלי, ויש לתפוס את החיים מחוץ לשכל שלי? מעל השכל שלי?
כן.
מה נמצא מחוץ לשכל שלי, מעל השכל שלי? חוץ משכל אין לי כלום, לא?
תפיסה אחרת, כן, אתה לא מבין, אתה לא יודע, אתה לא יכול לגלות את זה כך מן הסתם, אבל... נמצאת תפיסה אחרת למציאות.
איך אדם מגיע לתפיסה אחרת? מתוך זה שהוא מפתח את עצמו.
מפתח בצורה מיוחדת.
אז אני רוצה להבין את המילים האלה. מה זה בצורה מיוחדת? אני רוצה להבין איך התפיסה היוונית מפתחת את האדם, ומה לא בסדר בה, ואחר כך לספר לי על תפיסה אחרת. איך התפיסה היוונית מפתחת את האדם?
לפתח שכל ורגש מה שיש לו כרגע.
אוקיי, זאת אומרת, לוקחים את האדם מנקודת אפס, נקודת ההתחלה, יש לך שכל ורגע, שאנחנו נפתח אותם בצורה מיטבית.
אז ציור ומוזיקה וריקוד, ומתמטיקה וסרטוט, וכל מה שאתה רוצה, כן. הכל, 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 מה שיש לאדם, שהוא מפתח.
נעשה ממך אדם אינטליגנט.
אינטליגנט זה עוד חוץ מזה.
אוקיי. אז על הקו הזה הלכנו ופיתחנו את השכל והרגש של האדם.
כן.
זו התפיסה היוונית, ולכן היא תפסה כמו שאמרה ניצה, עד עצם היום הזה בעצם.
כן.
נולד לי ילד, הולך לגן ילדים, בית ספר, אוניברסיטה, רוצה שיקבל כמה שיותר ידע, יפתח את עצמו ואת היכולות שלו, כן. כמה שיותר.
נכון.
זאת אנחנו... אומרת, ככה אנחנו חושבים היום, ככה התרגלנו לחשוב על החיים.
אנחנו באותה השיטה.
אוקיי.
אנחנו כוונה כל העולם.
כל בני האדם. 100%. עכשיו אתה אומר, יש משהו אחר. בוא עכשיו נע, עד כה הבנו אותך לגמרי. ככה אנחנו רגילים להתייחס להיים, לחשוב. אתה אומר, זה לא בסדר, יש משהו יותר בסדר מזה. מהו הדבר היותר בסדר מזה?
יותר בסדר מזה.
וגם תגיד לי על הדרך מה לא בסדר בזה, אם השני הוא יותר בסדר.
בזה הכל כאילו בסדר, אלא אם כן שאנחנו מגיעים למבוי סתום. כי מה יש לי מזה שאני מפתח כל הדברים האלה? אני בזה בכל זאת נמצא מוגבל, גומר את החיים, מת, לא משאיר שום דבר, חוץ מילדים שגם כן חייבים לחיות, להתקיים ולמות כמוני.
מה האלטרנטיבה?
אני לא יודע, לא אלטרנטיבה. אני רק רואה שהאם יש איזה היגיון בקיום שלי או לא. וכל ההיגיון בקיום שלי שאני מחזיק את עצמי ומקיים את עצמי.
בצורה מיטבית.
בצורה מיטבית.
נכון.
אז האם כדאי בשביל זה לחיות?
אוקיי.
אלא אם אין ברירה, אז אני חי. אבל אם לא, לפי השכל שלנו הבריא, יותר טוב לא לחיות, לא להיוולד.
אוקיי, אבל כבר נולדתי, לא שאלו אותי אם להיוולד.
אז זאת אומרת, כל החיים שלי, הם מתקיימים
אין ברירה, בעל כוחך אתה נולד.
כן.
נכון. עכשיו, מה האלטרנטיבה? תפיסת עולם אלטרנטיבית שהיא לא כזאת.
לא לחשוב שהחיים שלנו הם טובים.
הם חיים, אני לא יודע, טובים, לא טובים. בתוכם,
קיום.
בתוך הקיום הזה, דיברנו עד כה שהגישה היוונית אומרת, תפתח את השכל והרגל שלך למקסימום שאתה מסוגל.
כשאנחנו מתחילים לפתח את זה למקסימום, אנחנו רואים שהאנושות מגיעה למבוי סתום, למשבר גדול, לסמים, לייאוש, לזה שאין לאדם מה לעשות על פני הכדור הארץ.
למה? כי השכל כבר לא יכול להתפתח יותר?
לא.
אז למה?
רגש יותר לא נותנת. שכל הוא תמיד הולך ומשרת לרגש. הרגש שלי אומרת לי שלא כדאי לי את זה. שאני תורח יותר ממה שאני מקבל מילוי, תענוג, שכר.
זאת אומרת, הרגש בעצם משדר לשכל. אני כבר, אני כאילו לא מרגיש יותר ענה.
תדברי עם הנוער. הם יגידו לך שגם למות לא בעיה. אז מה יש בחיים? מה החיים כל כך מציעים לנו?
המשחק הזה בין השכל לרגש ממש מרתק פה, מה שאתה מסביר, כי אני הבנתי שלמעשה התרבות היוונית, מה היא עשתה, היא פיתחה לנו את השכל, את החשיבה וגם את הרגש.
כן.
עכשיו בעצם מה מיצה את עצמו, ההתפתחות הרגשית או השכלית? או שניהם ביחד?
הרגשית.
הרגשית דווקא הגיעה למיצוי?
רצון לקבל, זה הרגש שלנו, זה היסוד שלנו, הוא מיצה את עצמו.
אז בוא נראה רגע, מה יש בדיאלוג הזה בין הרגש לשכל? מה הרגש שלי אומר לשכל שלי בעצם?
זה את צריכה ללכת אם כך לספר מאוד יפה של הרמח"ל.
שמה אומר?
ששם זה דיאלוג של הרגש ושכל. אומר השכל, אומר את הנשמה. שם כל הזמן ככה. אומר השכל, אומר הנשמה. זה מאוד יפה. איך שהוא מסביר את זה. ההסבר הוא בסופו של דבר שאם לא, אם היינו יותר רציונליים, אז לא היינו ממשיכים לחיות. מה יש לי מזה? אני אתמול עבדתי קשה.
נכון.
אחר כך נהניתי. היום אני לא מרגיש שום דבר מזה, ואני שוב צריך לעבוד קשה וליהנות. ואחר כך שוב לענות קשה, לעבוד קשה וליהנות. מה תועלת?
זאת אומרת, השכל כבר לא מוצא את ההיגיון, למה להמשיך להתקיים?
נכון, הגענו למצב
וזה ש... וזה בעצם המבוי הסתום.
קודם לא שאלנו את עצמנו אפילו על זה. היינו מתקיימים כמו חיות. עכשיו אנחנו התחלנו לשאול, בשביל מה אנחנו חיים? וזה כבר התקדמות. אבל בשביל מה עדיין אין לנו תשובה. ואז באה חומת הקבלה ואומרת, כן, יש לי תשובה בשביל מה אנחנו חיים. שבתוך החיים האלו אנחנו יכולים לצאת לרמה אחרת של תפיסת המציאות. זה חיים אחרים.
זו התפתחות שכלית?
זו התפתחות רגשית, קודם כל.
מה מהות ההתפתחות הזו?
מהות ההתפתחות הזאת שאני פותח את עצמי לחיים שאני מרגיש אותם ללא הגבלות. לא בשכל ולא ברגש. אז אין לי בעיה. אני כבר לא חושב בשביל מה אני חי. כי אז שאלה על החיים, על מהות החיים, היא פשוט לא קיימת.
לא תפסתי מה מהות ההתפתחות הזו.
אם אני, מקבל את החיים שלי בגבולות רגשיות ושכליות, אני רואה שחיים האלו לא נותנים לי כלום. הם לא ממלאים אותי, הם לא מביאים אותי לשום תכלית. ולכן יותר טוב אם אני לא אחיה. זה, על זה כבר דיברו הרבה, וכתבו על זה הרבה, ובאמת כולם מסכימים לזה. שיותר טוב לא לחיות, מה שלחיות. עכשיו, זה מצד אחד. מצד שני, אם אני במשך החיים האלו, יכול לצאת למימד אחר, איפה שאני לא מוגבל ברגש ובשכל, אז כבר אין שאלה בשביל מה אני חי, אלא אני נכנס לחיים של הבנה והשגה בלתי מוגבלות. בלתי מוגבלות. מה שאם כן בעולם שלנו אנחנו רואים, אנחנו נכנסים למשבר, למבוי סתום. אין לאן להתפתח. חינוך, תרבות, מדע, כל מה שאדם עושה, הכל נכנס לסתימה. עכשיו, אם תדבר עם כל המומחים, בכל תחום ותחום הם יגידו לך שזה באמת כך. אני כאן עברתי עשרות שיחות עם מדענים, עם כל מיני סוגים, כולם כך אומרים. כן, הכל נמצא במבוי סתום.
אז המכבים זה בעצם מה שהם רצו באותה מלחמה בין שתי גישות, בין הגישה היוונית להיים, לגישה היהודית להיים. זה מה שהמכבים אמרו, אנחנו צריכים לפרוץ את, איך קראת נכון. על זה? לפרוץ את מה?
לפרוץ את רגש ושכל הגשמי
שלנו. את הגבולות של הרגש והשכל הגשמיים שלנו.
ואז אנחנו נסיק מימדים החדשים. עולם חדש.
איזה מין עולם זה?
זאת אומרת, יוונים הבינו את המקובלים אז, מלפני 3,000 שנה. הם הבינו אותם שצריכים להתפתח, אבל הבינו שצריכים להתפתח ברגש ובשכל, כי לא הייתה נקודה שבלב בהם, שהתקדמו לכיוון למעלה מרגש ושכל. וחומת הקבלה מלמדת אותנו איך למעלה מרגש ושכל להתפתח. וזה לוקח הרבה זמן, הרבה שנים, בשיטה מיוחדת ובחברה מיוחדת, בסביבה מיוחדת, ואז אדם מתפתח.
זו מהות המלחמה בעצם בין שתי הגישות
כן,
האלה?
כן, שתי הגישות האלה.
הזכרת בחצי דקה שנותרה שבתפיסה של התפתחות מעל גבולות הרגש והשכל מרגישים עולם חדש. מה זה העולם החדש הזה? כמה מילים. איזה מין עולם זה?
אי אפשר להסביר. זה עולם של כוח עליון, של תוכנה עליונה, שהיא פועלת ושולטת עלינו, ומכוונת אותנו למילוי והשגה אינסופית.
תודה. בינתיים, הרב לייטמן, אנחנו נשוב אליך עם שאלות נוספות. זה היה מסקרן מאוד. תודה, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.